עכשיו בגלץ, האוניברסיטה המשודרת. האוניברסיטה המשודרת מציגה המאה ה-21 עם ליעד מודריק והסמסטר הגירה והפעם שיחה עם הדוקטור סמדר שיפמן ראש התוכנית ללימודי נשים ומגדר וחוקרת ספרות באוניברסיטת תל אביב על הגירה בספרות עורכת ראשית מאיה גייר
ערב טוב, היום באוניברסיטה המשודרת אנחנו מסתכלים על הגירה מזווית אחרת, תרבות מהגרים או איך מתבטאת תופעת ההגירה בספרות. איתנו דוקטור סמדר שיפמן, חוקרת ספרות וראש התוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
שלום.
אולי לפני שנתחיל להבין בכלל מהי ספרות הגירה, בואי נשמע קטע. נקרא קטע קצר מתוך פתיחת ספרה של צ'ימננדה נגוזי אדיצ'ה. אמריקנה. היא צריך לומר סופרת ניגרית, כותבת בשפה האנגלית, שזה גם חשוב.
נכון.
נקרא קטע מתוכו. לפרינסטון בקיץ לא היה שום ריח, ואף שאיפה מלואהבה את הירוק השלב של העצים הרבים, את הרחובות הנקיים ואת בתי המידות, את החנויות היקרניות בנועם ואת האווירה השקטה התמידית של עדנה שנקנתה בדין, זה חוסר הריח היה הדבר שקסם לה מכל. אולי משום שלכל שאר הערים האמריקניות שהכירה היטב, היה ריח מובהק. לפילדלפיה היה הניחוח העווה של היסטוריה. בניו הייבן עמד ריח של הזנחה. לבולטימור היה ריח של מי מלח, ולברוקלין של אשפה שהתחממה בשמש. אבל בפרינסטון לא הריחו כלום. היא אהבה לשאוף כאן אוויר מלוא ריאותיה. היא אהבה את הקמפוס, חמור סבר מידע רב, את הבניינים הגותיים עם קירותיהם מסורגי הכיסוס, ואת האופן שבו שינה הכל את צורתו באור העמום של הלילה, והיה לחזיון רפאים. היא אהבה יותר מכל את התחושה שבמקום הזה של נינוחות עמידה, היא יכולה להעמיד פני מישהי אחרת, מישהי שהתקבלה באופן מיוחד למועדון אמריקני נכבד, מישהי עטורת ודאות. אבל היא לא אהבה את זה שעליה לנסוע לטרנטון כדי לקלוע את שערה. לא היה הגיוני לצפות שיהיה סלון קליעה בפרינסטון. מעט המקומיים השחורים שראתה היו בהירי אור וחלקי שיער כל כך שהיא לא יכלה לדמיין אותם בצמות. ועם זאת, כשחיכתה לרכבת בתחנת צומת פרינסטון, באחר צהריים יוקד מחום, היא תהתה למה אין שום מקום שיכולה לקלוע בו את שערה. מה הופך את הטקסט הזה לטקסט הגירה?
צריך לציין שזה טקסט הגירה עכשווי, וטקסט הגירה של אישה עם פריבילגיות. זה טקסט הגירה של אישה שלומדת בפרינסטון, כן? אז זה לא בדיוק הפליטים הסורים שמתדפקים על הדלתות.
כן.
מה שהופך את זה לטקסט הגירה זה ההתבוננות מהצד בתרבות שנראית מובנת מאליה לחברי התרבות. היכולת לראות את העדר הריח של פרינסטון כמשהו שמציין, העדר כמציין לוקסוס, כמציין מעמד, השייכות שלה כנתפסת כחיובית, בנוסף למבט מהצד על הרגלים שכאילו מובנים אליהם, יש המבט מבחוץ שמודר, הוא מודר ממספרה שהיא יכולה להיכנס אליה על בסיס יומיומי. אז כשכל אמריקאית נכנסת לעשות מה שהיא עושה במספרה, בין אם זה הפן או הגוונים או מה שהיא לא עושה, זה מובן לה מאליה, אבל איפה מלו, צריכה לנסוע שעתיים למצוא סלון שיער שמטפל בשיער האפריקאי שלה. כתוצאה מכך, אנחנו רואים את שני היבטים של הגירה פריבילגית. את ההיבט של איזה יופי אני פה ונהדר פה ונקי וחסר ריח ועתיר ידע, ואת ההיבט של אני בעצם לא שייכת.
כן, כלומר, הזרות באיזשהו מקום היא מחברת בין שני ההיבטים האלה, ואני רוצה לשאול אם זרות היא חלק מההגדרה של ספרות הגירה.
אני חושבת שכן. שגם ספרות הגירה שמעמידה פנים, שהיא נקלטה והכל מעולה והכל נפלא, זרות צריכה להיות חלק ממנה, לפעמים בסאבטקסט, לפעמים באיזה זרמים תת-קרקעיים, לפעמים במשהו לגמרי מינורי, כמו בחירה במילים גבוהות מדי, שזה תכונה של מאגרים משכילים. כן,
שלא כותבים בשפתם.
כן, כן.
ואנחנו עוד נעסוק בזה הרבה, בכתיבה בשפה זרה, מה היא עושה לכתיבה הספרותית, מה היא עושה גם אולי ליכולת ההבאה בהקשר הזה. אז את אומרת, צריכה להיות זרות, אבל אפשר אולי באמת לאפיין ספרות הגירה, כמו את ההגירה עצמה, על פני כמה חתכים, נכון? נגיד, עד כמה הייתה בחירה להגר, נכון, כפי שציינת. נכון.
הייתי מחלקת את זה לכמה חתכים שונים. קודם כל, יש עניין הבחירה, עד כמה היא באמת הייתה בחירה. יש מקרים שבהם זה נראה הגירה פריבילגית, אבל בעצם נבע מחוסר ברירה. מקרה מאוד מפורסם זה נבוקוב, שהיה סופר רוסי לפני שהוא נהיה סופר אמריקאי, ובעצם ההגירה שלו, הגירה כפולה, קודם הוא הגר לגרמניה כשהוא ברח מהמהפכה הבולשוויקית, אחר כך הוא ברח מאירופה, טרום מלחמת העולם השנייה לאמריקה, אז זה הגירה, וזה הגירה עם כוח, וזה הגירה ממקום פריבילגי, אבל עדיין יש בה מרכיב יותר חזק של חוסר ברירה. זה חתך אחד. יש גם חתך של זמן. העולם נהיה יותר גלובלי בסוף המאה ה-20, תחילת המאה ה-21.
אז את אומרת, אין דין ספרות הגירה של תחילת המאה ה-20 לספרות הגירה של תחילת המאה ה-21.
כן, ואפילו אין דין ספרות הגירה של שנות ה-60 וה-70 של המאה ה-20, במקרה של סלמן רושדי, כדין אדיצ'י, שהיא באמת מאגרת, אישה שחיה חצי שנה בניגריה, חצי שנה באמריקה, היא יכולה לבחור. יש לה יכולת בחירה הרבה הרבה יותר גבוהה.
ואפשר אולי גם לדבר על חתך נוסף של הבחירה באמת בשפה, של היותך מיעוט.
זה בעיניי היבט מאוד מאוד משמעותי, והוא לא הכרחי. אדם יכול להגר ולהמשיך לכתוב בשפת אמו. אדם יכול להגר ולהחליט שהוא כותב בשפת הרוב למרות שהוא מיעוט. לכל אחת מהבחירות יש השלכות שונות. גם הביצוע שונה במקרים שונים, לדעתי זה אינדיבידואלי. אבל בספרות ישראלית אנחנו מכירים שני מקרים קיצוניים הפוכים. אפלפלד שהגר ארצה כנער אחרי השואה ובחר לכתוב בעברית. התשובה שלו לשאלה למה זה שלא הייתה לו שום שפה אחרת, שהיו לו שברי שפות. מותר לי קצת לפקפק אם אמנם כך, אבל בסדר. מקרה מנוגד זה המקרה של אידה פינק, שחיה יותר שנים בישראל מאשר בפולניה. כתבה בפולנית וכתבה את פולניה. זאת אומרת, מבחינה תרבותית היא בחרה לא להגר. זה בחירות מנוגדות, והתוצרים הם מאוד מאוד שונים.
אבל אפשר לדבר על ספרות הגירה כעל ז'אנר, סוגה, או שזה פשוט בכל אחד מן הז'אנרים אנחנו יכולים למצוא ספרות הגירה?
אני לא חושבת שזאת סוגה, משום שבדרך כלל כשאנחנו מנסים להגדיר סוגה, אנחנו מנסות לומר על זה משהו צורני. זה כתוב בכיוונים טרגיים, זה מובנה בכאלה וכאלה שלבים, זה בוחר ברגיסטר לשוני כזה או אחר. אני לא חושבת שאפשר להגיד את זה. יש ספרות הגירה מאוד מגוונת בז'אנרים שונים, בהקשרים שונים, אבל מה שמשותף זה באמת משהו שהייתי קוראת לו כפילות. או שאתה מיעוט שכותב בלשון הרוב וצריך לשדר את עצמך לרוב, או שאתה מיעוט שבוחר להסתגר במיעוטיות שלו, ויש אפילו מקרה, שאני מכירה רק מקרה אחד, של סופר אפריקאי שכתב בצרפתית, וחזר לכתוב בשפת האם שלו. כאמירה על הקולוניאליזם התרבותי של צרפת, כן.
אבל הביוגרפיה האישית כאן היא זו שמשחקת תפקיד. כלומר, אם אני למשל מהגרת וכותבת סיפורים או ספרים על נושאים שאין להם דבר וחצי דבר עם הגירה, עצם זה שאני הגרתי יהפוך את היצירה שלי לספרות הגירה, או שחייבים להיות מוטיבים שעוסקים בהגירה בתוך היצירה עצמה?
לדעתי חייבים להיות מוטיבים שעוסקים בהגירה בתוך הטקסט. דרך אגב, יש הרבה מאוד מהגרים לישראל שלא עוסקים כל כך בשאלת ההגירה, או, וזה יותר מדויק, עוסקים בזה באופן מאוד שונה מהאופן שבו מהגרים למקומות אחרים עוסקים בו, בעיקר המהגרים של שנות ה-30 ו-40 לפני קום המדינה.
כי מה? מה זאת אומרת?
אני חושבת שיש עוד חתך. בנוסף לבחירה או היעדר בחירה, יש הגירה אידיאולוגית, והיא נראית אחרת. ההגירה של מייסדי הספרות העברית בארץ הייתה הגירה אידיאולוגית. כשלאה גולדברג כותבת בגיל 12 ביומן שלה, בשגיאות כתיב, אני אהיה משורר עברי, ויש לה שלוש שפות לפחות שהיא שולטת בהן הרבה יותר טוב מעברית, אז יש פה בחירה שהיא גם משויכת להקשר מסוים, זה האנשים שהקימו את התרבות העברית עוד לפני שהייתה מדינה, שהקימו את העם הישראלי לפני שהיה דבר כזה, וגם זה בא מעמדה של הרבה יותר עוצמה רגשית, לא רק אינטלקטואלית. אני מרגישה שאני מקימה לעצמי מולדת בשפה, והיא אמנם תדבר בשיר של האורן על שתי המולדות, אבל כדאי לשים לב, היא מדברת על שתי מולדות, לא על מולדת ומחוזה ההגירה, או מולדת וגלות.
ואנחנו נגיע לשיר הזה שאני חייבת לומר באופן אישי, שהוא אחד האהובים עליי, עוד נקרא אותו ונעסוק בו, כשנדבר באמת על המהלך של ספרות ההגירה, ויצירת ההגירה כאן בישראל. אבל אם אנחנו חוזרות לניתוח הכללי, יש דמות אופיינית למהגר בכתיבה? כלומר, את יכולה למצוא חוט שני כזה שעובר בין יצירות שונות, ובכולן יש מהגר לא סטריאוטיפי, או אולי אופייני באמת, טיפיקלי.
אני לא חושבת שיש דמות מהגר אופיינית, אני חושבת שאפשר לומר שיש דיבור מהגרי אופייני. זה לא חייב להתבטא דווקא ברמת הלשון, כי יכולה להיות לשון מאוד מאוד גבוהה של מהגרים, ולשון מאוד דיבורית של מהגרים. אבל זה מתבטא באיזושהי כפילות במבנה העומק של היצירה. הדוגמה נהדרת מהפסקה שקראת בפתיחת השיחה שלנו, יש פה שני דברים בו זמנית. הרצון להשתייך, הגאווה בהשתייכות לפרינסטון, והידיעה שאני לא שייכת. זה תמיד יהיה.
מעניין, ואת מדברת על הכפילות הזו שחוזרת, גם העיסוק בזהות הוא בלתי נמנע ביצירה מן הסוג הזה? זאת אומרת, היא תמיד תתעסק במי אני, מה אני, פוליטיקה של זהויות אפילו.
מה את הישראלים של דור לפני המדינה? יש עיסוק מוחצן ומופגן באז מי אני, אז מי אני באמת.
ובכל המקרים האלה אנחנו, לפחות מה שעסקנו בו עד עכשיו, מי אני באמת קורה כבר אחרי שהגעתי. כמה היצירה מספרת את התהליך, את הבחירה להגר, את המסע שלפעמים הוא מאוד מאוד קשה, או שבדרך כלל מההיכרות שלך עם היצירות מן הסוג הזה, הן יותר יצירות של הגעתי, הגרתי, המסע כבר מאחוריי, ועכשיו אני מתמודד עם המציאות החדשה.
בדרך כלל ההתמודדות עם המציאות החדשה.
כלומר, זה לא ספרות מסע.
לא, זה לא ספרות מסע. אני חושבת שיש הבדל מאוד גדול בין ספרות מסע וספרות הגירה. קודם כל, ספרות מסע ימיה כימי הספרות, כן? אנחנו מתחילים מאודיסאוס שנוסע ונוסע ונוסע. אבל ספרות מסע יש לה יעד. ורוב ספרות המסע היא מסע הביתה. אם חושבים על 10 השנים שאודיסאוס מבלה בארכיפלג היווני, הוא רוצה לאיתקה. ספרות הגירה היא נקרעת בין שני הבתים ומדברת על הבית החדש.
ואני רוצה לחזור איתך לאחת הנקודות שאלינו קודם, ובעיניי היא אולי אחת המרתקות בכל הסיפור הזה של ספרות והגירה וספרות של מהגרים, והיא עניין השפה. גם הבחירה לכתוב בשפה זרה או לשמור על השפה שלך, אבל גם מה זה עושה ליצירה. אני זוכרת שאני עצמי, כחלק משיעורי הפילוסופיה, שמעתי טענה שהפילוסופים הגדולים ביותר היו מהגרים. למה? כי הם לא יכלו לשחק עם השפה, להשתמש בה כדי להחביא את הבעיות בטיעונים שלהם. היו חייבים להיות מאוד מזוקקים. זה חל גם על ספרות?
א', אם את לא יכולה לשחק בשפה, את לא כותבת ספרות. זה...
את אומרת, זה אוקסימורון מובלע במה ששאלתי.
לא יכול להיות, פשוט לא יכול להיות. המשחק הוא שונה. ההוגים הצרפתים דלז וגואטרי אומרים שכל מהגר כותב בשפה מינורית. שבעצם גם כשקפקה כותב בגרמנית, הוא כותב בשפת מיעוט בתוך הגרמנית. זאת אומרת, ואני לוקחת את זה למקום של, אתה זר, אתה אולי אפילו פולש, אתה אולי אפילו חותר תחת הרוב, הדומיננטה, השפה הבולטת. אני חושבת שיש שתי בחירות מוקצנות של מהגרים, ועדיין מן הסתם יש משהו באמצע. חלק מהם יראו למחוז היעד כמה הם שולטים בשפה. וזו תהיה אנגלית מפוארת או עברית מפוארת, זו תהיה הפגנת כוח. דוגמה בולטת באנגלית זה נבוקוב, האנגלית שלו שמה בכיס הרבה מאוד אמריקאים. דוגמה בולטת כמובן בעברית, זה נניח שלונסקי ולאה גולדברג, הדור שהמציא את הספרות העברית פה. יכולה להיות גם בחירה הפוכה. הבחירה לרדד, להדגיש את העובדה שאתה לא באמת שייך, להכניס מילים זרות.
אבל זו בחירה אידיאולוגית, או כלומר שיש מאחורי הכוונה להעביר מסר כלשהו, או להמחיש את הזרות, או שזה צורך, כי אני לא מספיק שולט בעברית המליצית או בשפה הגבוהה, ואני נצרך, פתאום יש מילה שרק בשפת אמי אני יכול לבטא את התחושה שאני עוסק בה.
אני חושבת שזה בחירה, זה לא צורך, כי כמו שאמרתי קודם, מי שכותב ספרות שולט בשפה שבה הוא כותב, אבל אני לא בטוחה עד כמה היא מודעת. אז זה אני לא רוצה לקחת אחריות על זה. אני אתן דוגמה, כשהגיבורים של סמי ברדוגו מדברים בעברית, העברית שלהם נוטה להיות שבורה, אבל המספר, יש לו עברית יפה מאוד, מאוד מפוארת, מאוד שוטפת. זאת אומרת, הבחירה לייצג את הגיבורים שלו ברמת עילגות מסוימת היא בחירה. עד כמה הוא יודע שזה מייצג את ההגירה שלו רב, זה עליו, לא עליי, עד כמה הוא מודע.
בוא נניח רגע לסיפור הישראלי ולאידיאולוגיה. אבל באופן כללי, בספרות בעולם כולו, אפשר למתוח קו גבול בין אלה שבוחרים לכתוב בשפתם ובין אלה שבוחרים לכתוב בשפת המקום? יש משהו שמבחין בין היצירות ממש?
מי שחי במקום וכותב בשפה אחרת, יש מעטים מאוד. אני חושבת שבחירת ההישרדות היא לכתוב בשפה של המקום שאתה חי בו.
כי זה לא כלכלי, את אומרת.
זה לא כלכלי וזה יותר חשוב, אני חושבת, לסופרים אין לך קהל.
שזה מזכיר לי אמנם מכיוון אחר, גם באמת את סייד קשוע, שאומר, אני לא כותב בערבית כי היא לא מספיק טובה. העברית שלי יותר טובה, אני יכול לבטא את עצמי יותר טוב בעברית, שזה די מדהים.
הוא גם קרא כמעט רק בעברית, שזה גם כן מייצר את השפה שבה אתה שולט, ויש ההפרדה הזו בין ערבית מדוברת לערבית ספרותית, שכמעט לא קיימת בשום הקשר אחר.
כן.
זה דוגמה טובה דרך אגב לשאלה שלך. סייד קשוע כותב בעברית די מהודקת, ברור שהוא שולט בעברית, אבל היא לא מה שאפשר לכנות מסופרטת. אם תקחי לעומתו את אנטון שמאס, אנטון שמאס מתנחל אצלנו באמצע הטריטוריה הישראלית, מראה לנו איך הוא יכול לעשות ערבסקות מעברית, שם חלק גדול מאוד מהסופרים שלנו בצל, ואומר, אני פה. אז אני חושבת שהבחירה, אם אתה מפגין את היכולות שלך או מצמצם אותם, קשורה לדברים אחרים, לא להגירה עצמה. לפואטיקה שלך, לסוג הבחירות הספרותיות הכלליות שלך, אולי לאישיות שלך, אני לא יודעת, גם לאידיאולוגיה מן הסתם, כי לדעתי את זה שמס זה אידיאולוגי.
כן.
אבל זה לא משהו שהוא נובע מחוויית ההגירה האישית שלך. ובשני המקרים, תרשי לי רק להזכיר, שאנחנו לא מדברים על מאגרים. לא שמאס ולא קשוע, לא מאגרים.
בהחלט.
פשוט זרים בארצם.
זרים בארצם, ודוברים את שפת המיעוט, ולכן נכון. הדוגמה הזו הזכירה לי. אבל אם כבר אנחנו מדברות על זרות, ועל היום-יום והחוויה של ההגירה בכל זאת, אז אולי נקרא קטע מתוך ספרו של סלמן רושדי, מזרח-מערב, זה בעצם קובץ של 9 סיפורים, שקצת מדגים באמת את החומה הלשונית שניצבת בפני המהגר. אז כך זה נשמע. מי הכה אותך? נפצעת? תראה לי, תן לי לראות. לא עשיתי דבר, הוא אמר, עומד שם בפרוסדור, שקית בית המרקחת בידו האחרת, ופניו ורודים כמו כפפות הגומי של מר מסיר. נכנסתי לשם עם הרשימה שלך, הנערה נראתה לי יעילה מאוד. ביקשתי ערכת תינוקות, אבקת ג'ונסון, ג'ל לחייבי צמיחת השיניים, והיא הביאה לי. ואז שאלתי אם יש לה פתמות, והיא הכתיפה לי סתירת לחי. אמי נדהמה, רק בגלל זה? ומרי בטח תמכה בה. מה שטויות האלה היא רצתה לדעת? הייתי כבר בבית המרפחת, ויש להם שפע קטמות בכל מיני גדלים, כולן בתצוגה. דורה ומוניקה לא יכלו להתאפק. הן התגלגלו על הרצפה, צוחקות ובועטות ברגליהן באוויר. אתן שתיכן תסתמו את הפה תכף ומיד, צוותה אימי. אישה מטורפת תקטה את אביכן, איפה הבדיחה כאן? אני לא מאמינה, התנשמה דורה בכבדות. אתה פשוט ניגשת לנערה ואמרת, וכאן היא התפרקה שוב, רוקעת ברגליה ותופסת את בטנה. יש לך פתמות? אבי התרתח, פניו בערו מכעס, דורה שלטה בעצמה. אבל אבא, אמרה לבסוף, כאן קוראים לזה ציצים. מרי בטח ואימי מיהרו כעת לחסות את פיהן בידיהן, ואפילו אבי נראה מזועזע. אבל איזו חוצפה, אמרה אימי, להשתמש באותה מילה בשביל בקבוק לתינוקות ולמשמו שיש על החזה? היא החליפה צבעים ושרבבה את לשונה החוצה מבושה. האנגלים האלה נהנחה מרי בטח. הם לא שוברים את כל השיאים? בטח כן, הם עושים את זה. אז כך הקטע בסיפור, ואנחנו הנה ניצבות בפני הקושי של המאגר להשתלב, לא כי הוא לא מכיר את המילים, הוא יכול לדבר את השפה, הוא לא מכיר את המוסכמות. ויש לו באמת קושי להבין את המוסכמות התרבותיות, את מי שעומד מולו ואת מה שהוא מתכוון.
כללית זה נכון. במקרה הספציפי הזה, זה מוסכמות לשוניות. זה אפילו לא תרבותיות.
נכון.
הוא שואל על ניפלס, לפתמות של הבקבוק באנגלית קוראים טיץ, אבל הוא לא יכול להגיד טיץ, כי זה ציצים באנגלית שלו.
אני אומרת, ולכן לא רק לשוני, אלא גם תרבותי, כי הוא לא יכול לעלות בדעתו שהמילה הזאת שבשבילו היא גסה, או פרטית, או אישית, יגידו אותה כך בבית המרקחת.
נכון, נכון. עכשיו, בהמשך הקטע הזה, שלא נגלוש אליו, המספר מספר לנו שהוא צחק עם כולם כדי להסתיר את העובדה שגם הוא לא ידע, והוא יותר זמן מהם באנגליה, ושקורא לו שוב ושוב ושוב בבית הספר האנגלי שהוא לומד בו, שמזהים אותו כמהגר על סמך בחירות לא נכונות של מילים, שהאנגלית תקנית, אבל זה בחירות לא נכונות בהקשר. זאת אומרת, יש דבר שלעולם לא תלמד. למשל, מה מצחיק?
כן.
אולי הדבר האחרון שלומדים אותו בשלב ההגירה. למשל, איזה מילה לבחור בתוך הקשר. למשל, להמציא מטאפורות, שזה דבר מאוד מאוד בעייתי. אני חושבת שזה דבר שמאוד מופגן בספרות מהגרים כמעכב השתלבות. בנוסף לכל, בנוסף לשיער, בנוסף לצבע האור, שהוא תמיד מכשלה מאוד מאוד רצינית. יש העניין של תרבות והתניה תרבותית. מה שנראה לנו מובן מאליו, ולאיש המכובד הזה מאוד, הוא נראה בלתי מתקבל על הדעת.
ושוב אנחנו נתקלות בעמדה הדואלית הזאת, או הכפולה, הכפילות שהזכרת קודם, של המהגר שמצד אחד רוצה להשתלב, מצד שני נתקל בקשיים האלה, והוא תמיד זר. ואני שואלת או תוהה, אם יש באמת בספרות ההגירה משהו ש... באופן כמעט בלתי נמנע, מנציח אינדיבידואליזם, כי תמיד זה מיעוט מול רוב, או אחד מול חברה, מקום חדש. האם ספרות ההגירה בעצם אולי גם היא חלק מגל האינדיבידואליזם ששוטף את מקומותינו, נגיד, בעשורים האחרונים?
אני דווקא חושבת ההפך. אני חושבת שספרות הגירה תמיד מייצגת יותר מהפרט. דווקא משום שאתה שייך להודים שיגרו לאנגליה, או לאפריקאים שיגרו לאמריקה, או לעלייה הרוסית הגדולה שהגיעה הנה, או העלייה המזרחית שהגיעה לישראל, דווקא על המהגר מוטלת המטלה הישנה, כמעט פסה, של לייצג קבוצה. אם הוא רוצה ואם הוא לא רוצה, בעצם הוא מדגים תופעה, ולא רק את עצמו.
אבל הוא לא אינדיבידואל. הוא בעצם חלק מהעולים החדשים, הוא חלק מהמאגרים, הוא חלק מהפליטים.
נכון. או לפחות, בואי נגיד, כיוון שזה ספרות, ובסופו של דבר זה הכל לגמרי פרטי, הוא לא רק אינדיבידואל.
כן. אבל איך זה משתלב אז אולי עם הגל של הרב התרבותיות? בזה אני יותר קרובה שספרות ההגירה מחזקת את הרב תרבותיות, נבנית מהרב תרבותיות?
כן, אני חושבת שכן. אני חושבת שהרב תרבותיות פתחה אותנו לקרוא ספרות הגירה. ספרות הגירה הרבה יותר בולטת בימינו, כי אנחנו רוצים לדעת על אחרים. כי האחרים לא נתפסים בהכרח בשכבות מסוימות שלא נוגעות בטראמפ, כמאיימים דרק, אלא גם כמעשירים. אז אני חושבת שיש מקום יותר בולט בחזית הספרותית לספרות הגירה, גם באמריקה, גם באנגליה, גם בארץ. אני חושבת שאם יצא רומן של מישהו שהוריה הגיעו לכאן מאתיופיה, הוצאות הספרים יחטפו אותו.
בואי נעבור לארץ. הזכרנו את זה קודם, אבל אפשר עכשיו להתמקד. את אומרת, זה סיפור הגירה אחר, בגלל האידיאולוגיה, מכיוון שדור המייסדים בעצם של הספרות הישראלית, היו כולם מהגרים. איך את מאפיינת את היצירה הזו, בניגוד ליצירת מהגרים אחרת?
רמת הבחירה הייתה לא רק גבוהה יחסית, כי בשנות ה-30 לפחות, שנות ה-20 אפילו, הם יכלו להישאר איפה שהם נולדו, אלא גם מגובה באידיאולוגיה קבוצתית. אז הם היו שייכים. הבעיה הגדולה של מהגרים שאינם מהדור הזה, היא שהם באו לבית של מישהו אחר. אם אני מאגרת לא משנה מאיפה לאמריקה, אז זה המקום של האמריקאים. לאנגליה זה אפילו עוד יותר בולט. אם אני באה לפלסטינה איי, ומספרת לעצמי שהיא לא שייכת לאף אחד, אלא היא שייכת לי, אז אני באה הביתה. לכן
לבנות את הבית שלי.
נכון.
יותר מזה.
נכון.
לעצב אותו.
אז אני שייכת. אני מלכתחילה שייכת ולא זרה. גם כשהם היו המיעוט הכי קטן פה מבחינה מספרית, הדור הזה הרגיש שהוא בונה לעצמו מולדת, ולכן הוא שייך. זה רק דור אחד. מה שקורה אחרי 48 משתנה.
אז רגע, עוד לפני 48, בואי באמת נחזור ללאה גולדברג, ובהקשר הזה את אומרת, היא שייכת, אבל עדיין הכמיהה אל המולדת הישנה נותרת, כפי שבאמת היא באה לידי ביטוי בשיר בעיניי באמת יפהפה אורן, אז נקרא אותו ואז נמשיך. כאן לא ישמע את כל הקוקיה. כאן לא יחבוש העץ מצנפת שלג. אבל בצל האורנים האלה, כל ילדותי שקמה לתחייה. צלצול המחתים היו היה. אקרא מולדת למרחב השלג, לקרח ירקרק כובל הפלג, ללשון השיר בארץ נוכריה. אולי רק ציפורי מסע יודעות, כשהן תלויות בין ארץ ושמיים, את זה הכאב של שתי המולדות. איתכם אני נשתלתי פעמיים, איתכם אני צמחתי אורנים, ושורשיי בשני נופים שונים. אי אפשר להימלט מההגירה, מהעזיבה, מהקרע, אפילו כשאת מייצרת לעצמך בית חדש.
הייחוד של הדור הזה ישנו באופן מלא בשיר הזה, כי היא מדברת על שתי המולדות, על צמחתי פעמיים, כן. היא לא מדברת על נעקרתי בכלל, וכשהיא מדברת על לשון השיר בארץ נוכריה, הנוכריה זה שם, לא פה. הנוכריה זה לכתוב בליטה שירים בעברית. אז כפילות של השייכות.
היא גם אומרת, אגב, שהיא קוראת לזה מולדת. היא קוראת מולדת ללשון השיר העברית בארץ נוכריה. זאת המולדת שלה, היצירה בעברית.
נכון. לכן זה משהו, לדעתי, ייחודי בהיסטוריה של ההגירה. לא רק מבחינה היסטורית, גם מבחינה ספרותית. כן. יש פה בחירה בספרות כמולדת, בלשון כמולדת, בידיעה שלכאן אני שייכת, אני שייכת לעברית. זו בחירה שנותנת המון כוח.
ואיך זה מנוגד לספרות ההגירה המודרנית? מה את רואה שם? בשלבים המאוחרים יותר?
אני חושבת, ברמה המעשית, אחרי 48, מהגרים הגיעו הנה כשזה כבר לא היה אנחנו ממציאים מולדת בשפה, אלא זה כבר היה מקום. וזה כבר היה מקום של מישהו. זה כמו לבוא לאנגליה, שזה של האנגלים. זה לבוא לישראל, שהיא של הישראלים. ולמעט מקרים מאוד מאוד חריגים, החוויה הישראלית תמיד נוסחה מתוך הפרספקטיבה של מי שנולד פה, או הגיע הנה כילד, או היה פה לפני 48.
אז זה מהגר ככל המהגרים.
כן. ורואים את זה, רואים את זה אצל אלונה קמחי, רואים את זה אצל סמי ברדוגו, בוודאי שרואים את זה בהגירה המזרחית, אצל אלי אמיר ו- כן. וסמי מיכאל. כן.
אז אולי ניתן דוגמה מתוך אלונה קמחי, מתוך הספר ויקטור ומשה, והיא כותבת כך, אמנם כן, כולם היו ישראלים כעת, ישראלים מעצם הגדרתם, אך זה כמובן היה היפותטי לחלוטין, עוד מראה הסוואה שקרי. איש לא ראה בתושבי היישוב ישראלים, כולל הם עצמם. הם היו אותה מסה אנושית שנויה במחלוקת הקרויה עולים. כל קבוצה קונתה על שם ארץ המוצא שלה. רוסים, מרוקאים, קווקזים, רומנים, כולם הוגדרו על פי זרותם. הישראלים היו עם אחר, נפרד, ששכן אי שם הרחק מחוץ לגבולות מסלולו של קו 57, והם היו תושבי החוקיים הישראלים. של הארץ הזאת. והנה זה מחזיר אותנו לאחת השאלות ששאלתי קודם, על האינדיבידואל שהוא לא רק אינדיבידואל. הוא חלק מקבוצה. נכון. הוא תמיד זר.
נכון. אז באותו רומן של אלונה קמחי, יש התמודדות מאוד שונה עם ההגירה או העלייה, איך שנרצה לקרוא לזה, של ויקטור האח ומשה אחותו. הם מתמודדים באופן מאוד שונה, אבל הם שניהם יוצאים מנקודת מוצא של הרוסים. איך הרוסים משלבים את עצמם, או לא משלבים את עצמם. איך מתבטאת האמביוולנטיות? והיא מאוד מדגישה גם את הכמיהה להשתייך לחבר'ה מהבית ספר על הקרמל, וגם את האיבה אליהם. הם לעולם לא יבינו. הם שטוחים. העומק הוא אצלנו.
כן. לסיום אני רוצה לשאול אותך, את עצמך ילידת הארץ, דור שביעי אפילו.
כן.
כשאת, אז אין לך חוויית הגירה.
לא,
אבל כשאת קוראת בספרות הזאת, את מתחברת ל, אני לא יודעת, היהודי הנודד, המאגר הנצחי, את מוצאת בה בכל זאת את עצמך, וכשאת קוראת ספרות הגירה, את קוראת מתוך המקום של הרוב שמקבל עכשיו הצצה על איך מרגיש המיעוט.
אני לא מוצאת את עצמי ביהודי הנודד, אבל אני חושבת שבמובן מסוים כולנו קצת זרים בעולם. ואת הזרות הזו, ספרות הגירה וספרות רב תרבותית של הגירה במיוחד, משקפת לי דברים בעצמי שלא השתלבו, שכן רוצים להיות שייכים ולא, רוצים לשמור על האינדיבידואליות שלי וכדומה. מצד שני, ספרות הגירה הישראלית מאוד מאירה את תשומת ליבי לעובדה שאני הרוב. מאוד מפנה את תשומת ליבי לזה שאני הפריבילגית, כי נולדתי פה וזה ברור לי, והישראליות ברורה לי, ואין לי שום חוויה של הגירה. זאת אומרת, מצד אחד זה משקף לי את היתרונות שלי כדור שביעי בארץ, ומצד שני זה כן נוגע במקום שברמת האינדיבידואל לדעתי הוא ישנו בכולנו.
אז הנה הכפילות גם אצל הקורא. תודה רבה לך דוקטור סמדר שיפמן, תודה גם לטכנאי שלנו בן קטן, ואנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא, אז נעסוק בהגירה לישראל לאורך השנים, או תוכנית של האוניברסיטה המשודרת, אתם מוזמנים, כרגיל.
האוניברסיטה המשודרת, המאה ה-21, ליעד מודריק שוחחה עם הדוקטור סמדר שיפמן, ראש התוכנית ללימודי נשים ומגדר וחוקרת ספרות באוניברסיטת תל אביב, על הגירה בספרות. עורכת ראשית, מאיה גייר. עורכת ומפיקה, נוגה קליין. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו באתר וביישומון של גלץ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.